אשתף איתכם איזה דף מקורות. שנייה, אני טיפה אגדיל שיהיה לכם יותר נוח לראות את זה. אוקיי. אני אתן לה איזושהי הקדמה קצרה על נושא ברכות. למרות שעוד פעם, זה רק הדרך להיכנס לעניין. ברכות, בדרך כלל, אנחנו מכירים את הנושא הזה של ספק ברכות להקל. זאת אומרת, ברכות זה דין דרבנן. ומטבע הדברים, דין דרבנן, ספקו, הולכים לכולה. סוגי הברכות השונים שאנחנו מכירים, יש ברכות השבח, הודעה, נגיד זה פחות או יותר אותה קטגוריה, יש ברכות המצוות, מה שמברכים לפני עשיית המצווה, ויש ברכות הנהנים. מה שמברכים לפני אכילה, או על ריח, או משהו כזה. ברכות ההודעה והשבח, זה כן, מי שרואה את הים הגדול, את ה, כן, כל מיני אירועים שאתה עובר, או משהו שקרה לך, אז אתה מודה או משבח את הקדוש ברוך הוא עליו. בתפילת עמידה, יש גם ברכות שהן בקשות. כן, בעמידה הרי זה מחולק לשלושה חלקים, ושם יש עוד קטגוריה של ברכות שלא מופיעה מחוץ לעמידה, וזה בקשות. שהבקשות במסגרת של תפילת עמידה בעצם נעשות בפורמט של ברכות, מאיזושהי סיבה. אבל אין קטגוריה כזאת מחוץ לתפילה. בברכת התורה, זה בעצם הברכות שאנחנו מברכים בבוקר, כן, והערב נע, ושלוש הברכות שאנחנו מברכים בבוקר, היא טעונה דיון בשני המישורים. א', במישור של מה המעמדה ההלכתי, האם זה דאורייתא או דרבנן, וב' במישור של מה הופיעה, האם זה ברכת שבח והודעה, זה ברכת המצוות, ברכת הנהנין אולי פחות רלוונטי כאן, מה הופיעה של הברכה הזאת. כדי להבין למה בכלל יש מקום לדון על מעמדה ההלכתי של הברכה, אז צריך להקדים שאומנם אנחנו רגילים לזה ש ברכות בדרך כלל הן תקנה דרבנן, אבל יש ברכה אחת לפחות ואולי שתיים שהן חריגות. ברכת המזון זה ברכה דאורייתא, לומדים אותה מהפסוק ואכלת ושבעת וברכת, אנחנו מדברים כמובן על ברכת, מה שאנחנו קוראים היום ברכת המזון, שזה ברכה אחרי שאנחנו אוכלים, לא הברכות לפני שאנחנו אוכלים. זה מה שנקרא ברכות הנהנין והן מדרבנן. אז זאת ברכה אחת שהיא מדאורייתא, הברכה השנייה שכנראה, לפחות כך עולה מפשט הגמרא, גם היא דאורייתא זה ברכת התורה. אז היא חריגה במישור של התוקף של הברכה. זה דאורייתא ולא דרבנן, כנראה, אני אעיר על זה עוד. השאלה היא איפה עומד האופי שלה, איזה סוג ברכה זה. אז בואו נראה קצת את הדברים בפנים. יש גמרא במסכת ברכות, בדף כף א', שהיא מביאה את המקור לברכת התורה. אמר רב יהודה, מניין לברכת המזון לאחריה מן התורה, מאיפה אנחנו יודעים שצריך לברך ברכת המזון אחרי שאוכלים? שנאמר, ואכלת ושבעת וברכת. מניין לברכת התורה, לפניה מן התורה, ברכת התורה אנחנו מברכים לפני הלימוד, לא ברכת המזון זה אחרי האכילה, ברכת התורה זה לפני הלימוד, מאיפה אנחנו יודעים שצריך לברך, שנאמר, כי שם השם אקרא, אב הוא גודל אלוהים. אז יש פה בעצם מקור לברכת המזון, ומקור לברכת התורה. על פניו זה נראה הלכות דאורייתא, גם ברכת המזון וגם ברכת התורה. אז זה באשר לתוקף הברכה, שזה דאורייתא, זאת הייתה השאלה הראשונה ששאלתי. השאלה השנייה ששאלתי זה מה אופי הברכה. עכשיו, בשביל להבין מה אופי הברכה, אז נסתכל רגע על הפסוק שממנו לומדים אותה, כתוב כי שם השם אקרא אבו גודל אלוהים. מה זה אומר? בתרגום לענייננו, כי שם השם אקרא, לפני שאני עומד ללמוד, לקרוא בשם השם, ללמוד תורה, אבו גודל אלוהינו, צריך לתת גודל לאלוקינו, לנותן התורה. אז בעצם זה אומר שברכת התורה, שמהפסוק הזה לומדים אותה, היא ברכת השבח. לתת גודל לאלוהינו, זה ברכת השבח, לא ברכת המצוות. ברכת המצוות, זה בתפיסה הפשוטה, ברכת המצוות זה איזשהו סוג של התמקדות לפני עשיית מצווה, סוג של מדיטציה כזאת. אתה צריך להגיד ברכה, להתכוונן, ואז לעבור לביצוע המצווה. ברכת השבח, ברכת ההודעה, זה איזושהי ברכה שלא מלווה דווקא עשייה, אלא היא משבחת את הקדוש ברוך הוא, אבו גודל לאלוהינו. אז מהפסוק הזה קצת נראה שהאופי של הברכה הזאת, ברכת התורה, זה ברכת השבח ולא ברכת המצוות. אחר כך, ברכת המזון זה כמובן ברכת הנהנים, רק שהיא מדאורייתא. אחרי זה הגמרא ממשיכה והיא אומרת ככה, הרי בכל זאת הביאו פה את שתי הברכות האלה באותה מימרה. לומדים את ברכת המזון, לומדים את ברכת התורה. היה אפשר להגיד, פשוט בגלל ששתיהן ברכות דאורייתא, ברכות חריגות, לא חייב להיות שיש איזשהו קשר ביניהן. קשר מהותי, מבחינת האופי שלהן למשל. זאת ברכת הנהנים, זאת ברכת המצוות או משהו אחר, אין קשר ביניהם, אבל שתיהן דאורייתא, אז לכן הסוגיה מביאה מקור לשתיהן. אבל בהמשך הסוגיה, ממשיכים ואומרים ככה, אמר רבי יוחנן, למדנו ברכת התורה לאחריה, מן ברכת המזון, מקל וחומר. הוא אומר, צריך לברך גם אחרי שלומדים לימוד תורה, לא רק לפני, ברכת התורה זה לפני, זה לומדים מהפסוק. אבל צריך לברך גם אחרי שלומדים. מאיפה אני יודע את זה? לומדים את זה בקל וחומר מברכת המזון. איך זה עובד? כן, אז הוא אומר ככה. מן ברכת המזון מקל וחומר, ברכת המזון לפניה, מן ברכת התורה מקל וחומר. אפשר ללמוד גם את החובה לברך על המזון לפניה, בקל וחומר מברכת התורה, ולברך, וללמוד ברכת התורה אחריה מברכת המזון, ושניהם יש טיעון של קל וחומר. איך זה עובד? אז הוא עובד ככה. ברכת התורה לאחריה מן ברכת המזון מקל וחומר. איך זה עובד הקל וחומר? ומה המזון שאין טעון לפניו? טעון לאחריו, תורה שטעונה לפניה אינו דין שטעונה לאחריה? כן? זאת אומרת, מזון לא צריך ברכה לפניו, מדאורייתא. אנחנו מדברים גם במישור דאורייתא. הברכה היא רק אחריו. ובכל זאת, הוא לא טעון לפניו, אבל אחריו כן צריך לברך. אז תורה שגם לפניה צריך לברך, אז קל וחומר שגם אחריה יצטרכו לברך. זה קל וחומר אחד. קל וחומר השני הופך את התמונה על פיה. הוא אומר, ומה תורה שאין טעונה לאחריה? טעונה לפניה, מזון שהוא טעון לאחריו אינו דין שיהיה טעון לפניו? אז מזה לומדים שצריך לברך על המזון גם לפני האכילה. אז מביאים, אפשר לפרוח וכולי, זה עניין אחר. קלים וחמורים האלה הם קלים וחמורים השונים. כי בעצם, לפני, אולי לפני שאני אגיד את זה, הקלים והחמורים האלה, איך כשאני עושה קל וחומר, שמבוסס על שני נתונים, זה קצת קשור ללוגיקה של הקל וחומר, אני לא אכנס לזה כאן בפירוט, אבל כשאני עושה קל וחומר שמבוסס על שני נתונים, אמור להיות קשר ביניהם. כשאני לומד, למשל, אני אומר, אם על המזון מברכים אחריו, אז ברור שעל התורה גם צריך לברך אחריה. למה זה ברור? אם ברכת המזון זה ברכת הנהנים, וברכת התורה זה ברכת המצוות, אז מה הקשר? משום מה, ברכת הנהנים מברכים אחרי. מה, איך אתה לומד מזה את ברכת התורה, שהיא ברכת המצוות? למדתי את זה מברכת המזון, אז זה יהיה באמת ברכת הנהנים לברך על התורה אחרי הלימוד, או שזה יהיה ברכת המצוות? אם אין קשר בין שני הדברים, אז למה ללמוד? אבל האמת שכל הסוגיה הזאת היא סוגיה משונה, אתם יודעים, בעלי הכללים אומרים, אקדים אולי משהו, אתם יודעים מה ההבדל בין דרוש לפלפול? אז פעם חשבתי שדרוש זה טיעון על הפנים שמביא למסקנה נכונה. ופלפול זה טיעון מצוין שמביא למסקנה שגויה. זאת אומרת, פלפול הרבה פעמים זה משהו שנראה איכשהו הנמקה טובה, קשה לשים את האצבע מה הבעיה, אבל איך אנחנו יודעים שיש בעיה? כי המסקנה היא אבסורדית. נכון, הטיעון, כל מיני הוכחות או פרדוקסים כאלה שאנחנו מכירים, כל מיני הוכחות, כן, שאחד שווה לאפס, מכירים, יש כל מיני הוכחות מפורסמות כאלה, לכאורה ההוכחה בנויה טוב, קשה לשים את האצבע מה הבעיה בהוכחה, אבל התוצאה היא אבסורדית, זאת אומרת, ברור לנו שאיפשהו יש בעיה. אז זו תוצאה, זה טיעון מצוין שמוביל לטענה, למסקנה בעייתית. זה פלפול, פלפול הוא סוג של חידה. בוא תראה לי, שים לי את האצבע, מה בעייתי בטיעון. דרוש זה סתם דבר תפל וחסר טעם. למה? כי דרוש זה בעצם אומר, קח טיעון שהוא על הפנים, אבל הוא יביא למסקנה הנכונה. כן, בסוף צריך להיות ענוותן ולקיים מצוות וירא שמיים והכל נהדר. אז מה אכפת לך שאת כל המדרשים דחקתי ואנסתי, ואין לזה שום קשר למה שהמדרשים אומרים? בסוף הגעתי למסקנה הנכונה והמתבקשת, אז הכל בסדר. אז זה בעצם המושג של דרוש, כן? כל מי שהיה פעם בשבע ברכות מכיר את זה מקרוב. זאת אומרת, זה מה שאתם שומעים שם תמיד. אז הדרוש זה סתם ביטול תורה, אבל פלפול הוא פלפול מעניין. הפלפול הוא דבר מעניין, כי הוא באמת, זה בעצם מה שנקרא פרדוקס בהקשר הלוגי. פלפול זה פרדוקס, וזאת הוכחה נכונה לטענה, למסקנה בעייתית, למסקנה שקרית. והחידה היא, בוא תשים את האצבע איפה הבעיה. בואו נחזור אלינו, זה רק היה מתאבן. נחזור לסוגיה. אז תראו, אני אוכל לכם בקל וחומר, שלא צריך לשים, לא צריך לשים מזוזה על משקוף הדלת. עושים קל וחומר, אז הנה, קיבלתם. ומה הבגד של ארבע כנפות, שחייב בציצית פטור ממזוזה, משקוף שפטור מציצית, אינו דין שיהיה פטור ממזוזה. קל וחומר. או לחילופין, בגד של ארבע כנפות פטור מציצית, באותו שיקול. ומה משקוף שחייב במזוזה פטור מציצית? בגד של ארבע כנפות שפטור ממזוזה, אינו דין שיהיה גם פטור מציצית? קל וחומר, נכון? בנוי לתלפיות. זה פלפול. למה? כי הקל וחומר נראה טוב. מה הרע בו? כמו שהמסקנה ברור לכולנו שיש בה משהו בעייתי. בראש ובראשונה מה בעייתי? שכל קל וחומר כזה פורך את חברו. השני פורך את הראשון, והראשון פורך את השני. כי ברגע שהוכחתי שהמשקוף פטור ממזוזה, אין לי את הבסיס לקל וחומר לחייב את הציצית במזוזה. כי היתרון שיש למשקוף, זה שהוא חייב במזוזה והציצית פטורה, נעלם. כי למדתי שהוא לא חייב במזוזה. ולכן זה, 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 זה פורך את הקל וחומר שמחייב את הבגד של ארבע כנפות במזוזה. ולהפך. זה שני קלים וחמורים שפורחים אחד את השני, זה מאפיין טיפוסי לקלים וחמורים שמבוססים על שני נתונים ולא על שלושה. בדרך כלל קל וחומר מבוסס על שלושה נתונים. אבל לענייננו, מה שעושה הגמרא פה זה גם אותו דבר. היא לומדת בקל וחומר שברכת התורה צריכה להיות אחריה, והיא לומדת בקל וחומר שברכת המזון צריכה להיות גם לפניו. אבל אם ברכת המזון צריכה להיות גם לפניו, אז אי אפשר לעשות את הקל וחומר השני. כי הרי מה אנחנו אומרים? המזון, אנחנו רוצים להגיד שהמזון יותר חמור מהתורה, כי עובדה שמברכים אחריו, נכון? אז לכן, אם התורה מברכים לפניה, אז המזון ודאי צריך לברך לפניו. אבל אם הקל וחומר הוא הוכיח של התורה גם מברכים אחריה, אז היתרון של המזון על התורה נעלם. כל קל וחומר כזה מפרק את הקל וחומר שעומד מולו. לכן זה בעצם שני קלים וחמורים שעומדים אחד מול השני, ויש פה איזושהי בעיה לוגית. מה עומד מאחורי הבעיה לוגית? מה הבעייתי בפלפול הזה? מה לא בסדר פה? זה שמה שלא בסדר פה, מה שכולם מרגישים, זה שאין שום קשר בין החיוב של משקוף במזוזה לחיוב של בגד של ארבע כנפות בציצית. אין פה, זה לא שאלה של חומרה וכולה, זה פשוט שני דברים שונים. זה שלא שמים מזוזה בבגד של ארבע כנפות, זה לא בגלל שבגד של ארבע כנפות יותר קל ממשקוף. אלא שהרעיון של מזוזה כנראה לא שייך בבגדים, אלא רק במשקופים. זה הכל. אז זה לא עניין של חומרה וכולה, זה פשוט סוג אחר. זה הכל. אז אנחנו לא יכולים ללמוד אחד מהשני כאשר מדובר בשני סוגים שונים. קל וחומר זה איזשהו סוג של אנלוגיה. אנלוגיה קצת יותר חזקה, וזה אנלוגיה. ברגע שאתה אומר לי, זה שני דברים שונים, אין מה לעשות ביניהם אנלוגיה. וגם בהקשר הזה, כשהגמרא עושה קל וחומר ולומדת ברכת התורה מברכת הנהנים ולהפך, לכאורה היא בעצם אומרת לי שהם מאותו סוג. כי אחרת אין מה ללמוד מאחד לשני. זה ממשיך את מה שראינו קודם, שהגמרא באמת מביאה גם את ברכת התורה וגם את ברכת המזון באותה מימרה. את המקורות לשניהם באותה מימרה, לא רק בגלל שהם שניהם מדאורייתא, אלא כנראה שהגמרא רואה בשניהם איזשהו אופי משותף. הם מאותו סוג. מה הסוג שלהם? בואו ננסה לחשוב. אם אני חוזר לסוגים שהצגתי בפניכם קודם, אז נראה שכנראה תופסים את ברכת המזון כאיזשהו סוג של הודעה על המזון, וברכת התורה זה איזושהי הודעה על התורה, או שבח, אז שקיבלנו את התורה, אז זה כבר מתחיל להיות די דומה. ברכת ההודעה וברכת השבח, בסך הכל הם די דומים. מה לא סביר שברכת התורה תהיה? ברכת המצוות. כמו שלכאורה אנחנו מברכים על קיום מצוות תלמוד תורה, לא סביר. אז ברכת התורה זה כנראה לא ברכת המצוות, כי אם זה היה ברכת המצוות, לא היה לזה שום בסיס משותף עם ברכת התורה, לא היה מה לעשות קל וחומר על שניהם, לא היה מה לדמות אחד לשני, לכן מהגמרא פה באופן הפשוט באמת נראה שזה לא ברכת המצוות. אם כך, אז אין פלא שזה דאורייתא, ברכת המצוות היא דרבנן, זו קטגוריה נפרדת שדומה קצת לברכת המזון. ולכן זה מובא, לכן שניים מובאים בגמרא. אמנם, אני רק אעיר פה, זה לא מוסכם על כל הראשונים, לדעתי רוב הראשונים ככה מבינים, אבל לא כולם. למשל, תוספות בברכות בדף י' א', שואל את השאלה, השחרתי את זה פה על הדף המשותף, ואם תאמר מה ישנה מסוכה, שצריך לברך על כל סעודה וסעודה להישב בסוכה, אני שואל למה ברכת התורה לא צריך לברך כל פעם שלומדים, אלא רק פעם אחת בבוקר. הרי במצוות הסוכה, כל סעודה וסעודה שאנחנו אוכלים בסוכה, אנחנו צריכים לברך עליה. מה ההבדל? מה השאלה? מה התשתית בבסיס השאלה? מה הסאבטקסט של התוספות הזה? ברור שהוא תופס שברכת התורה זה ברכת המצוות, נכון? בדיוק כמו שאנחנו מברכים על ישיבה בסוכה, שזאת מצווה, שקידשנו מצוותיו וציוונו להישב בסוכה, אנחנו מברכים על לימוד תורה, זה גם ברכת המצוות, על מצוות תלמוד תורה. ואם כך אומר תוספות, אז מה ההבדל? למה פה מברכים כל פעם על שאנחנו עושים את המצווה? ושם אנחנו מברכים פעם אחת ביום, ולא כל פעם שעושים את המצווה של לימוד תורה. מה היינו עונים על זה לאור הגמרא הקודמת? פשוט מאוד, אין דמיון. ברכה לסוכה זה ברכת המצוות, ברכת התורה זה ברכת השבח. לכן אין לדמות אחד לשני. אבל תוספות גם בתירוץ לא אומר את זה. בתירוץ הוא אומר, ויש לומר דשני תורה שאינו מייאש דעתו. בכל שעה אדם מחויב ללמוד, בכתיב, והגית בו יומם ולילה. זאת אומרת, תורה שונה מסוכה במובן טכני, כיוון שתורה אמורה ללוות אותנו כל הזמן, סעודות בסוכה, אנחנו לא צריכים לאכול כל היום סעודה. אבל לימוד תורה באופן עקרוני אמור ללוות אותנו כל הזמן, ולכן אדם לא מסיח את דעתו ממנו ומספיקה ברכה אחת בבוקר, לא צריך כל פעם שאתה ניגש ללמוד. אבל עדיין התפיסה של תוספותי זה ברכת המצוות. עקרונית היה צריך לברך כל פעם שמקיימים את המצווה הזאת. למה עושים את זה רק פעם אחת בבוקר? כי פשוט אין נסח הדעת, זה הכל. אבל הוא לא עושה חילוק יסודי, או חילוק קטגורי, קטגוריאלי, בין ישיבת סוכה שזאת מצווה, לבין ברכת התורה שזה ברכת, בכלל ברכת השבח. אין בתוספות. תוספות די ברור שלמד את זה כברכת המצוות, למרות שכמו שראינו בגמרא הקודמת, זה לא סביר. הרמב"ן חולק על הרמב"ם בכמה דברים במניין המצוות. והוא מוסיף, מוריד מצוות שהרמב"ם מנה, ומוסיף במקומן מצוות אחרות, כך שסך הכל יוצא תרי"ג, במסגרת מצוות העשה, בהוספות של הרמב"ן לספר המצוות, מצוות עשה תתוו, זאת מצווה על ברכת התורה. מכאן אתם כבר יכולים להבין הרמב״ם לא מנה את ברכת התורה, לכן הרמב״ן צריך להוסיף את זה, כי ברמב״ם זה לא מופיע. אז הרמב״ם לא מנה את ברכת התורה, השאלה למה? יש כאלה שרצו להגיד כי הוא תפר שברכת התורה היא ברכה דרבנן. בטח זה משתלב עם זה, זה ברכת המצוות, כי ברכות המצוות הן ברכות דרבנן. אוקיי? יש כאלה שלומדים כך ברמב״ם, אני לא בטוח שזאת כוונת הרמב״ם, הרמב״ם יכול לא למנות מצוות מכל מיני סיבות, לאו דווקא בגלל שהן דרבנן, עוד מעט נראה אפשרות אחת, אבל ככה יש כאלה שלומדים ברמב״ם. לעומת זאת, הרמב״ן, בספר המצוות הוא מוסיף את המצווה הזאת, הוא כן מונה אותה, אז קודם כל ברור שהיא דאורייתא. עכשיו בוא נקרא רגע, שנצטווינו להודות לשמו יתברך, בכל עת שנקרא בתורה, על הטובה הגדולה שעשה לנו בתיתו תורתו אלינו, והודיענו המעשים הרצויים לפניו, שבהם ננחל חיי העולם הבא. איך הוא מבין את הברכה? קודם כל כמובן היא דאורייתא, מבחינת שאלת התוקף. מבחינת הסוג, איזה סוג ברכה זה? אז הוא אומר, אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא בכל פעם על הטובה הגדולה שהוא עשה לנו, בתיתו תורתו אלינו, זה ברכות ההודעה, ברכת השבח, זאת לא ברכת המצוות, באופן ברור, נכון? ברכות המצוות הן לא ברכות הודעה. הן ברכות של כיוונון הכוונה לקראת ביצוע המצווה. כאן הוא אומר, לא, אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על התורה. אז הוא גם א' אומר שזה דאורייתא, ב' הוא אומר שזה ברכות הודעה, ולא ברכות השבח. וכאשר נצטווינו בברכה אחר כל האכילה, כן נצטווינו בזו. מאיפה הוא לקח את זה? מהגמרא שראינו עכשיו, נכון? שהיא לוקחת את ברכת המזון ואת ברכת התורה באותה קטגוריה. ולכן גם הרמב"ן מדמה את זה, ושוב פעם, זה לשיטתו, זאת לא ברכת המצוות. שתיהן זה ברכות של שבח לקדוש ברוך הוא, הודעה לקדוש ברוך הוא. ואז הוא מביא את הגמרא בשלישי של ברכות וכו'. אני לא אכנס לכל זה, ראינו את זה כבר. אני אקרא רק את המשפט המסיים שלו. ומכלל זה מתבאר שהברכה הזו מן התורה, ואין ראוי למנותה מצווה אחת עם הקריאה, כמו שמקרא ביקורים אינו נמנה אחת עם הבאתן, וסיפור יציאת מצרים עם אכילת הפסח, וכן הלאה. מה טוען פה הרמב"ן? הרמב"ן בעצם מתמודד פה עם הרמב"ם. הרמב"ם הרי לא מנה את המצווה הזאת, והרמב"ן פה בא לחלוק עליו, ולהגיד שצריך למנות. אבל שימו לב מה הוא מניח לגבי הרמב"ם. הוא אומר, צריך למנות את זה כמצווה נפרדת, זה לא נכלל בתוך מצוות תלמוד תורה, כמו שמקרא ביקורים, כשצריך להביא את הביקורים, אז אומרים את הפרשה של וידוי ביקורים או מקרא ביקורים, וזאת מצווה עצמאית, היא לא פרט בתוך מצוות הבאת הביקורים. אומר הרמב"ן, אותו דבר פה, לכן גם ברכת התורה היא לא פרט בתוך מצוות תלמוד תורה, אלא היא מצווה עצמאית. מה רואים, איך הוא למד את הרמב"ם שאיתו הוא מתווכח? הוא הבין שהרמב"ם, כשהוא לא מונה את הברכה הזאת, זה לא בגלל שהיא דרבנן, אלא שמבחינתו היא מכללת במצוות תלמוד תורה. אחד הפרטים במצוות תלמוד תורה זה שצריך לברך קודם ברכת התורה. אז זה לא נמנע כמצווה עצמאית, אבל לא בגלל שזה לא דאורייתא, אלא שזה כלול במצווה שכבר מנויה, אז לא צריך להקדיש לזה מצווה נפרדת. אז הרמב"ן ודאי למד ברמב"ם, שגם הרמב"ם תופס שזאת מצווה דאורייתא. יש לו רק ויכוח, האם זאת מצווה נפרדת או זאת אותה מצווה כמו הלימוד. אולי עוד הערה אחת, בגמרא שעליה דילגנו, בסוף אני בכל זאת רוצה לקרוא משהו בסוף הגמרא, הגמרא שואלת מה היא מברך, בהתחלה יש מחלוקת על מה מברכים, אבל אחרי זה השאלה היא מה מברכים, מה נוסח הברכה. אמר רב יהודה אמר שמואל, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. איך זה נשמע לכם? ברכת המצוות, נכון? בדיוק כמו אשר קידשנו לנטילת לולב. אז פה, אשר קידשנו לעסוק בדברי תורה, זה ממש ברכת המצוות, אוקיי? ורבי יוחנן מסיים באחי, הערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו ופיות עמך בית ישראל וכו', ברוך אתה השם המלמד תורה למו ישראל. כן, זה איזשהו סוג של בקשה, ואולי גם שבח. ברוך המלמד תורה למו ישראל, וגם אבל בקשה, והערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו. זה ברכת בקשה. ורב אמנונה אמר, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. זה כבר בבירור ברכת השבח, נכון? מברכים את הקדוש ברוך הוא שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את התורה. אמר רב אמנונה, זוהי מעולה שבברכות, ילקח למרינו לכול. וכך באמת פוסקים מההלכה, וכך אנחנו עושים כל בוקר, מברכים את שלושת הברכות האלה בתור ברכות התורה. אבל יש פה נוסח מאוד מעניין. מה זאת אומרת, זוהי מעולה שבברכות? מה מיוחד יותר בברכה השלישית לעומת שתי הראשונות? הברכה השלישית היא ברכת השבח. זה ממש לקיים את הוו גודל לאלוקינו. לכן אני חושב שמה שרב אמנונה מתכוון לומר, שהברכה השלישית היא הברכה דאורייתא. זה הוו גודל אלוקינו, ברכת השבח. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אשר בחר בנו מכל עמים, נתן לנו תורתו. שתי הברכות הראשונות הן לא ברכות השבח, אלא הראשונה היא כמובן ברכת המצוות, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה, והשנייה היא בקשה, איזשהו סוג של תפילה. דיברנו על זה שיש ברכות של תפילה, ברכות של בקשה במסגרת התפילה. שתי הברכות הראשונות הן כנראה דרבנן, ולכן רב אמנונה אומר, הברכה השלישית היא מעולה מכולן, כי פה אנחנו מקיימים את הדין דאורייתא של אבו גודל אלוקינו. שתי האחרות, זה ברכת המצוות, כמו כל ברכות המצוות, זה תקנה דרבנן, כמו שמברכים לפני קיום כל מצווה אחרת, מברכים גם לפני קיום מצוות תלמוד תורה, אין הבדל, אבל זה תקנה דרבנן. ולכן כשאנחנו מברכים כל בוקר את שלוש הברכות האלה, זה לא נכון שאנחנו מברכים את ברכות התורה במובן של הדאורייתא, רק השלישית היא דאורייתא. שהיא ברכת השבח, כך אני חושב לפחות, שזה מה שיוצא מפשט הגמרא. שתי הראשונות הן ברכות דרבנן, גם לפי אלה שאומרים שזה ברכת דאורייתא, והן ברכת המצוות וכל מה שאנחנו מדברים עליו. עכשיו, בואו נתקדם רגע הלאה. בשולחן ערוך כותב, נשים מברכות ברכת התורה. גם נשים צריכות לברך ברכת התורה. אז כל נושאי הכלים שם שואלים, הגרא והמגן אברהם והמשנה ברורה, למה? הנשים פטורות ממצוות תלמוד תורה. אז למה הן צריכות לברך ברכת התורה? מה מניחה השאלה הזאת? כמו שראינו בתוספות למעלה, היא מניחה שברכת התורה זה ברכת המצוות. מי שהולך לקיים מצווה, צריך לברך את הברכה הזאת. אז לכן הם שואלים, אבל אישה פטורה מתלמוד תורה, אין עליה את המצווה הזאת, למה היא צריכה לברך? מה היינו עונים לפי המסקנה שהעלינו עד עכשיו? ברור, שזה ברכת השבח, מה זה קשור למי שמחויב במצווה או לא מחויב במצווה. אנשים לא אמורות לברך את הקדוש ברוך הוא על זה שקיבלנו, עם ישראל קיבל תורה? למה לא? מה זה קשור לחיוב במצוות תלמוד תורה? זה זה ברכת השבח. לכן השאלה בכלל לא עולה. אבל משום מה, כל נושאי הכלים פה בשולחן ערוך שואלים את השאלה הזאת, ומניחים כמובן מאליו שזה ברכת המצוות. ברור להם מאליו. זה נגד פשט הגמרות, זה נגד רוב הראשונים. משום מה, יש פה התעלמות גורפת מכל מה שלדעתי מתבקש מהגמרה והראשונים, כולם מניחים זה ברכת המצוות. ועד מה, יש כל מיני תירוצים, יש כאלה שאומרים שנשים מברכות גם על מצוות שהן לא חייבות בהן. אנחנו יודעים שיש מחלוקת ראשונים בעניין הזה, על מצוות עשה שזמן גרמה, אם אישה שמקיימת אותן, האם היא יכולה לברך? אז הגרא אומר, כמו שהיא יכולה לברך שם, אז היא יכולה לברך גם פה, למרות שהיא לא חייבת. אבל ההנחה שלו זה ברכת המצוות. הוא אומר שגם אישה יכולה לברך ברכת המצוות, למרות שהיא לא חייבת. היא מקיימת את זה כמי שאינה מצווה ועושה. ועל זה גם אפשר לברך. מישהו אחר אומר שגם נשים שייכות איכשהו בברכה הזאת, כי הן צריכות ללמוד את ההלכות שנוגעות אליהן, לא משנה, כל מיני תירוצים כאלה, אבל כל התירוצים האלה בעצם נשארים עם הפרדיגמה הזאת, שברכת התורה היא ברכת המצוות. שאני חושב שכל העסק הזה הוא כולו טעות. ברכת התורה זה ברכת השבח. ולכן אין שאלה למה נשים צריכות לברך. כל אחד ששמח שעם ישראל קיבל תורה, צריך לברך. מה? זה לא שייך לברכת המצוות. ולכן גם הקושייה של תוספות שמניח את אותה הנחה, למה לא מברכים כל פעם שלומדים? כי זה לא ברכת המצוות. אני לא רוצה לברך את זה כל פעם שאני ניגש ללמוד תורה. אני מברך את זה פעם אחת בבוקר, זה מה שחכמים תקנו במסגרת התפילה, וצריך לברך את הברכה הזאת. אגב, הרמב״ם, כשהוא מביא את ברכת התורה, הלכות ברכת התורה מופיעות אצלו, לא בהלכות תלמוד תורה, אלא בהלכות תפילה. פרק ז' מהלכות תפילה. כי מבחינת הרמב״ם זה חלק מנוסח התפילה, אנחנו ראינו שיש ברכה שהיא בקשה, שזה מופיע רק בתפילה, ברכות שהן בקשות, והרמב״ם מבחינתו רואה זה כחלק מהתפילה, זה לא ברכת המצוות. לכן אני לא כל כך מבין את כל הפוסקים האלה פה בשולחן ערוך שמתחבטים ומתלבטים, ויש כל מיני נפקמינות, והאם נשים מוציאות גברים בברכה הזאת, לדעתי פשוט שכן. אוקיי, פשוט מן השמיים נדלג כבר, זה סתם חיבור מעניין שכדאי להכיר, זה אחד מבעלי התוספות, רבי יעקב ממרביש או מטרויש, יש גרסאות שונות, שכתב שוט על שאלות שהוא שאל בשאלת חלום, הוא שאל את השמיים, כל מיני שאלות הלכתיות וקיבל תשובות. ואחת השאלות, סימן י' עוסקת בברכת התורה, ושם הוא עושה הפרדה בין שלושת הברכות, ובאמת הוא מסביר שכל אחת מהן ממלאת פונקציה אחרת. ברכת התורה, ברכת המצוות, ברכת השבח, אבל זה לא ניכנס לזה כאן. מה שאני רוצה זה לדבר טיפה על התשתית של העניין, ואמרתי הפרוסדור ההלכתי הזה שבו הלכתי עד עכשיו, הוא בעצם פתח לאיזושהי הסתכלות רחבה יותר. אני רוצה טיפה להסביר מה זה השבח הזה שאנחנו אמורים לתת בברכת התורה. מה פשר העניין הזה, ועל מה בעצם נתקנה הברכה הזאת. לא נתקנה, זה דאורייתא, אבל על מה היא נסובה. אז תראו, יש גמרא מאוד מעניינת במסכת ברכות, בואו נקרא אותה. במסכת מנחות, סליחה, לא ברכות. מנחות בדף צדיק ט. אמר רבי עמי, מדבריו של רבי יוסי נלמוד, אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, קיים מצוות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. מה הוא אומר? אם קראת קריאת שמע בבוקר ובערב, סליחה, אם למדת משהו, משנה אחת או פרק אחד, או למדת דקה שתיים בבוקר, דקה שתיים בערב, יצאת ידי חובה. לא רק יצאת ידי חובה, תראו, הגמרא לדעתי כתובה פה באירוניה. זאת אומרת, קיים לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. הפסוק אומר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. זאת אומרת, אסור להפסיק לרגע לעסוק בו. מה אומר לי רבי עמי? כן, פרק בבוקר, דקה בבוקר, דקה בערב, קיימת את לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אתה עושה צחוק? לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, הכוונה שכל הזמן לעסוק בו. לא להפסיק רגע. ואתה בא עכשיו, אתה אומר לי, איזה מריב, שם איזה רף כל כך מינימלי, ובזה, זה מה שנקרא לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. פשוט לא הגיוני. אחרי זה תראו את ההמשך. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוחנן הוא המורה, הוא אומר את זה בשם רבי שמעון בר יוחאי שהוא טענה, אפילו לא קרא אדם, אלא קריאת שמע שחרית וערבית, כי הם לא ימוש. הוא אומר, עזוב רבי עמי, אתה עוד מחמיר. אתה רוצה שאני אקדיש דקה בבוקר, דקה בערב כדי ללמוד? אפילו את זה לא צריך. קריאת שמע, אתם אומרים בתפילה בבוקר ובערב? מספיק. בזה אתם גם יוצאים את תלמוד תורה. לא צריך אפילו ללמוד. מספיק לקרוא קריאת שמע. זאת אומרת, הוא מרוקן את מצוות תלמוד תורה מכל תוכן. לא נשאר ממנה כלום. מצוות תלמוד תורה, אתה יוצא על אוטומט. לא צריך לעשות כלום. קיימת את קריאת שמע בבוקר ובערב, יצאת ידי חובה. הכל בסדר. יש פה לכאורה איזושהי תחרות, מי ירוקן את מצוות תלמוד תורה מתוכן, מי ישאיר בה פחות תוכן. ונדמה לי שרבי יוחנן מנצח בגדול. זאת אומרת, הוא השאיר אותה ריקה מתוכן לחלוטין. אבל עדיין, זה מוזר כל התהליך הזה. זה מוזר שמנסים איכשהו להשאיר את מצוות תלמוד תורה כמו איזשהו, לא יודע, מפרסים בלי רוח, להוציא את כל הרוח מהמפרס הזה. מה הרעיון? באים לזלזל פה במצוות תלמוד תורה. מה פשר העניין הזה? מצווה שלא מחייבת אותנו כלום. בעצם אפשר לצאת ידי חובה בלי לשים לב בכלל, בלי לעשות כלום. יש פה משפט מעניין שמסיים את דבריו של רבי יוחנן, הוא אומר, ודבר זה אסור לו אומרו בפני עמי הארץ. עכשיו, למה אסור? תפיסה פשוטה, כי אם תגיד להם, אז הם ירשו לעצמם לא ללמוד. תגיד להם שבעצם קריאת שמע בוקר וערב הם יצאו ידי חובה, אז הם לא יעשו שום דבר מעבר לזה. לכן אל תגיד להם, כדי שלא ילמדו מזה. השאלה, למה? תגיד להם, הרי זאת האמת. האמת שהם לא צריכים לעשות שום דבר חוץ מזה. אז ממה אתה חושש? אתה חושש שהם לא יעשו שום דבר חוץ מזה? הנה חינמי, זה באמת מה לא צריך שום דבר חוץ מזה. אז מה החשש? ברור שמה שרבי יוחנן בא לומר, שאני בא לרוקן את מצוות תלמוד תורה מכל תוכן, אבל אל תגידו את זה לעם הארץ. יש פה מסר מורכב. אני הרי דורש לימוד כל הזמן. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אז מה פשר המהלך הזה של לרוקן את זה מתוכן? אני בא להגיד לך את הדבר הבא. מצוות תלמוד תורה לא מעניינת את הסבתא שלי. מצוות תלמוד תורה זה עניין של שולי ומיותר. אנחנו מדברים על תלמוד תורה, לא על מצוות תלמוד תורה. זה משהו אחר לגמרי. מצוות תלמוד תורה זה ללמוד כדי לצאת ידי חובת מצווה. כמו כל מצווה אחרת, אחת מתרי"ג מצוות, מצוות תלמוד תורה. צריך ללמוד כדי לצאת ידי חובה. אומר, אתה יודע מה, בשביל זה, קריאה שמה בוקר וערב גמרת את הסיפור. אתה פטור לחלוטין, תהיה רגוע. אבל אתה לא יודע מה זה תלמוד תורה, לא מצוות תלמוד תורה. תלמוד תורה פירוש הדבר שאתה צריך ללמוד, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אתה צריך ללמוד כל הזמן. למה? לא כי יש מצוות תלמוד תורה. כי אתה מבין מה זו תורה. מי שמבין מה זה תורה, הוא ילמד לא כדי לצאת ידי חובה כי יש איזושהי מצווה. הוא ילמד כי הוא מבין שזה נשמת אפנו, זה הדבר הכי בסיסי שיש. כמו שאני נושם, אז אני גם לומד תורה. אף אחד לא צריך לתת לי מצווה לנשום. נכון? אותו דבר לא צריך לתת לי מצווה ללמוד תורה. זה הרעיון של התחרות המוזרה הזאת בתחילת הסוגיה. התחרות היא בעצם להגיד לך, המצווה, החלק הפורמלי של תלמוד תורה, הוא עניין שולי ומיותר. תלמוד תורה במהות צריך להיות משהו אחר לגמרי. צריך להיות משהו שאתה עושה אותו לא בגלל שיש מצווה, אין מצווה. אלא כי אתה מבין מה המשמעות של ללמוד תורה. ולכן, בעצם הם תורכים לרוקן את החלק הפורמלי, ההלכתי, של מצוות תלמוד תורה מכל תוכן. הם לא משאירים ממנו כלום. אומרים, עזוב, אם אתה רוצה לעשות ידי חובה, אתה לא צריך לעשות כלום. מי שלומד תורה, מי שלצאת ידי חובה, לא צריך לעשות כלום. שישב יישאר בבית ולא ילמד כלום. מי שלא מבין שצריך ללמוד תורה, בגלל שזאת תורה, לא בגלל שיש מצווה ללמוד תורה. אז הוא לא מבין מה זאת תורה. ולכן הוא אומר, דבר זה אסור לו אומרו בפני עם הארץ. כי עם הארץ לא יבין את הרעיון הזה. הוא חושב שמה שיש זה מצוות, את המצוות צריך לעשות. כל מה שמעבר לזה, הוא לא מבין שיש עוד משהו מעבר לזה. אז אסור לך להגיד לו את זה. כי ברור שהמטרה היא שכן ילמד תורה. שנבין מה המשמעות של העניין. אבל לא בגלל המצווה, אלא בגלל הערך של הדברים. אגב, יש אמירה דומה בקשר למשל לחובה לתקן את המידות. כן, שאלה מפורסמת של רבי חיים ויטל בשערי קדושה, למה התורה לא מצווה, למה אין מצווה כזאת לתקן את המידות? אז רבי חיים ויטל עונה על זה, כי התורה נותנת ציוויים לבני אדם, מי שלא בן אדם אין מה לצוות אותו. לצוות עליך לתקן את המידות זה לצוות עליך להיות בן אדם. אם אתה לא בן אדם אתה לא בר ציווי. אז לכן אין טעם לצוות על זה, אבל הרב קוק לוקח את זה צעד אחד הלאה, הוא בעצם אומר שיש דברים שדווקא עדיף לעשות אותם לא מחמת ציווי. שמי שעושה אותם לא מחמת ציווי יותר גדול ממי שעושה אותם מחמת הציווי. ולגביהם התורה דווקא מקפידה לא לצוות. לכן התורה מקפידה לא לצוות עלינו את תיקון המידות, כי זה צריך לבוא מאיתנו. אנחנו צריכים להבין שאנחנו מתקנים את המידות לא כי יש מצווה ריש י' ג' לתקן את המידות. אלא כי אנחנו מבינים את החשיבות של האנושית והמוסרית של העניין, והרוחנית של העניין, ולכן מתקנים את המידות. בהקשר הזה תמיד עולה לי הבדיחה הישיבתית המפורסמת על אותו בחור, כן, שהגיע לפרקו. מתחיל לפגוש מועמדות לשידוך, כן? כל מיני בנות מגיעות, הוא דוחה את כולם. בא אליו המשגיח מהישיבה, אומר לו, תגיד לי, מה, אתה רבן של כל בני הגולה? אף אחד לא מתאימה לך, אתה כזה, אילו אישיות מיוחדת במינה, אתה כנראה בעל גאווה. שב, תעבוד על המידות. עזוב את השידוכים, תעבוד על המידות, תעבוד על מידת הגאווה, אחרי זה תחזור להיפגש עם בנות. טוב, הוא עובד על המידות בהתפעלות, עובד על מידת הענבה, משפר את מידותיו בצורה בלתי רגילה. אחרי שנה, חוזר ומתחיל לפגוש עוד פעם מצעד של מועמדות. ושוב הוא דוחה את כולם. אז אומר לו המשגיח, תגיד לי, מה, שנה שלמה עבדת על המידות ולא לא זז אצלך כלום. אז אומר לו, למה, כבוד הרב? ולפני שנה, כשהייתי בעל גאווה, אז אף אחת לא התאימה לי. עכשיו, אחרי שעבדתי על מידותיי ואני כזה ענוותן, הוא מסכל וחומר שאף אחת לא מתאימה לי. אז עכשיו אני אישיות הרבה יותר מובחרת ומשובחת. אז ברור שאף אחת לא מתאימה לי, זה קל וחומר. אז כך נראה מישהו שעובד על מידותיו בגלל שהורו לו לעבוד על מידותיו. הוא עושה את זה כי צריך לסמן וי על המצווה של עבודת המידות. ובדיוק בגלל זה התורה לא נותנת מצווה כזאת. היא לא נותנת מצווה כזאת כי זה צריך לבוא ממני, זה לא צריך לבוא כדי לצאת ידי חובת איזשהו ציווי. ובמצוות האלה עדיף גדול מי שאינו מצווה ועושה. בניגוד לאמירת חז"ל הרגילה, במצוות האלה גדול מי שאינו מצווה ועושה. ולכן התורה לא מצווה על תיקון המידות. הטענה שלי שזאת המימרה של רבי יוחנן כאן. רבי יוחנן רוצה לומר, אנחנו לא לומדים תורה כי יש מצווה. לימוד תורה גדול מי שאינו מצווה ועושה. ולכן התורה מקפידה לא לצוות עלינו. בשביל לצוות עלינו קריאת שמע בוקר וערב מספיק. אבל מה שנדרש ממך זה לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. איך קריאת שמע בוקר וערב זה מקיימת לא ימוש? לא זאת הנקודה. לימוד ספר התורה זה מפיך, הכוונה שתעסוק בו כל הזמן, כי אתה מבין מה המשמעות של העניין. ואיך זה קורה? רק אם תבין שזה בכלל לא מצווה. המצווה זה קריאת שמע בוקר וערב, זה שולי. תלמוד תורה זה לא מצוות תלמוד תורה. תלמוד תורה זה הערך של תלמוד תורה, זה לא מצוות תלמוד תורה, זה עניין פורמלי. וזה מה שהוא אומר, שדבר זה אסור לומר בפני עם הארץ. עכשיו אפשר להבין את כל המשך הסוגיה, בדיוק תשימו לב שזה, תראו עכשיו שזה ממשיך ממש את העסק הזה הלאה, באותו מסלול. כל הסוגיה חרוזה, זה חוליות שנחרזות על הציר הזה. ורב אמר, מצווה לא אומרו בפני עמי הארץ. למה מצווה? כי למה הבחור הוא עם הארץ? הוא עם הארץ כי הוא חושב שמה שצריך ללמוד זה כדי לתת ידי חובת מצווה תלמוד תורה. להפך, תוציא אותו מזה, תגיד לו את המשמעות של העניין, שמצוות תלמוד תורה זה עניין שולי, תסביר לו מה המשמעות של תורה. שלרוב חשיבותה של המצווה הזאת, של העניין הזה של לימוד תורה, התורה לא רוצה להכניס את זה למסגרת של מצווה. אולי אז הוא יפסיק להיות עם הארץ. אם את זה תסביר לעם הארץ, זה יהיה הרבה יותר טוב. מצווה לא אומרו בפני עם הארץ. אולי זה יציל אותו מלהיות עם הארץ. הלאה, שאל בן דמה, אני ממשיך לקרוא את הגמרא, תראו שזה ממשיך להיות על אותו ציר. שאל בן דמה, בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמת יוונית? עכשיו פה שאלו אותי פעם שאלה מחודדת, דווקא זה היה בתיקון ליל שבועות בירוחם, כשלימדתי שם בישיבת ההסדר, אז בא אליי איזה בחור, שאל אותי, אם בן דמה למד את כל התורה, אז איך את זה הוא לא יודע? הוא למד את כל התורה, לא? עכשיו יש לו שאלה הלכתית. הוא בא בשאלה הלכתית לדוד שלו, לרבי ישמעאל. הוא אומר לו, תראה, אני למדתי את כל התורה. עכשיו יש לי שאלה הלכתית. האם אני יכול ללמוד משהו אחר? האם זה ביטול תורה? זה נכלל במצוות תלמוד תורה? לא. לא הבנתי, אם למדת את כל התורה, אז אתה אמור גם לדעת את זה. אם אתה שואל את זה, כנראה שאתה לא יודע הכל. אז מה, טוב, אולי הוא למד את הכל חוץ מזה. אני אמרתי לו משהו אחר, אני אמרתי לו, תראה, הוא למד את כל התורה, הכוונה הוא יודע את כל מה שההלכה אומרת, מה שחייבים, מה שאסור, את כל ההלכה הוא נבחן לדיינות ולרבנות, הוא יודע הכל. אבל העיקרון של ללמוד תורה כל הזמן הוא לא עיקרון הלכתי. ברמה הלכתית, קריאת שמע בוקר וערב זה מספיק. את מה שמחוץ להלכה, את זה הוא לא למד, זה הוא לא יודע. זה הוא בא לשאול את רבי ישמעאל. אבל אני למדתי את כל התורה, אני יודע את כל המצוות, מה מותר, מה אסור, מה חייבים. הכל אני יודע. עכשיו תגיד לי, יש עוד משהו חוץ מזה? בתלמוד תורה? יש עוד עניין חוץ מאשר לצאת ידי חובה? כי בזה, קריאת שמע בוקר וערב, גמרתי את הסיפור. עכשיו אני יכול ללכת ללמוד דברים אחרים. אז אומר לו, רבי ישמעאל, קרא עליו המקרה הזה. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, אותו פסוק כמו למעלה, זוכרים? והגית בו יומם ולילה. צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה, הוא למוד בחוכמת יוונית. הרי צריך שלא ימוש ספר התורה הזה מפיך כל הזמן. והגית בו יומם ולילה. אז איך אתה רוצה ללמוד דברים אחרים? הרי אתה צריך כל שנייה ללמוד את זה. לא הבנתי. רשורה קודם הסבירו לי שלא ימול ספר התורה הזה מפיך מקיימים עם קריאת שמה בבוקר ובערב, נכון? עכשיו רבי ישראל מביא את אותו פסוק, והוא אומר לו, הנה, יש פסוק מפורש, איך אתה, מה אתה לא מבין פה? ברור שאתה צריך ללמוד כל הזמן. לפני שורה הגמרא אמרה מאותו פסוק, קריאת שמה בבוקר וערב, הכל מספיק, כל היום פנוי. ברור שרבי ישמעאל ממשיך את אותו עניין. רבי ישמעאל אומר לו, לא ימול ספר התורה הזה מפיך, בא להגיד לך לא את גדרי מצוות תלמוד תורה, אלא את חובת תלמוד תורה, את העניין של תלמוד תורה. וזה לא קריאה שמה בוקר וערב, זה הכל. לא ימול ספר התורה הזה מפיך. לכן אומר לו, אם אתה מכיר איזושהי שעה שהיא לא מן היום ולא מן הלילה, תעשה מה שאתה רוצה. אבל גם ביום וגם בלילה צריך ללמוד חוכמת יוונית. עכשיו תראו את ההמשך, תראו איזה יופי זה ממשיך. אותו ציר, הכל חורז את הכל. חורז את כל הסוגיה. ופליגה דרבי שמואל בן נחמני. כן? האמירה הזאת של רבי ישמעאל חולקת על רבי שמואל בר נחמני. עכשיו תשימו לב, זה דבר מעניין. אם אנחנו מחפשים על מי חולק רבי ישמעאל, יש לי מועמד הרבה יותר טוב, רבי ישמעאל זה תנא, רבי שמואל בר נחמני זה המורה. זאת אומרת, המימרה של התנא חולקת על המורה, מוזר. יותר מזה, שורה קודם יש לך תנא שחולק עליו, רבי שמעון בר יוחאי. הוא אומר, אפילו לא קרא אדם אל הקריאה של מה שחרית וערבית קיים. רבי ישמעאל אומר, יומם ולילה, כל היום וכל הלילה. אתה מחפש מי שחולק עליו? נו, יש לך שורה קודם. רבי שמעון בר יוחאי, מה הבעיה? לא, רבי ישמעאל חולק, אתם יודעים על מי? לא על רבי שמעון בר יוחאי. על האמורה רבי שמואל בר נחמני. מה עם רבי שמעון בר יוחאי? הוא לא חולק עליו. זה בדיוק מה שאני טענתי. הוא לא חולק על רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי גם הוא מסכים שצריך שלא ימול ספר התורה הזה מפיך יומם ולילה. גדר מצוות תלמוד תורה זה קריאת שמע בוקר וערב. זה גם רבי ישמעאל מסכים. וזה גם בן דמה ידע. מה שבן דמה שאל את רבי ישמעאל זה האם יש עוד משהו, עיקרון חוץ הלכתי. ועל זה ענה לו רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי לגמרי מסכים. שצריך ללמוד כל הזמן. אז הוא לא חולק על רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו בואו נראה את רבי שמעון בר נחמני, איך הגיעו למסקנה שעליו הוא כן חולק. תראו איזה יופי, ממש כל מילה מדויקת. דאמר רבי שמעון בר נחמני, אמר רבי יונתן, פסוק זה, כי לא ימול ספר התורה הזה מפיך, אינו לא חובה ולא מצווה, אלא ברכה. מה זה הכפילות הזאת? מאוד נדיר בשס. מה זה לא חובה ולא מצווה, אלא ברכה? הוא אומר, זה לא חובה הלכתית פורמלית, וזה גם לא מצווה, זה גם לא עניין. אלא מה? זה ברכה. ראה הקדוש ברוך הוא שיהושע, שדברי תורה חביבים עליו ביותר, שנאמר ומשרתו יהושע בינו נער, לא ימוש בתוך האוהל, אמר לו הקדוש ברוך הוא יהושע, כל כך חביבים עליך דברי תורה, לא ימול ספר התורה הזה מפיך, הוא ברך את יהושע. הפסוק הזה לא אומר לנו לא מצווה, אבל גם לא נותן לנו הוראה חוץ הלכתית. זאת ברכה ליהושע בן נון. זה באמת חולק על רבי ישמעאל. כי הוא טוען שמהפסוק הזה לומדים לא מצווה ולא חובה. זה סתם ברכה. רבי ישמעאל אומר, הפסוק הזה הוא מצווה, הוא לא חובה, הוא מצווה. למה הוא חולק על רבי שמואל בן נחמני? כי רבי שמואל בן נחמני אומר, זה לא חובה וגם לא מצווה, זה רק סתם ברכה ליהושע בן נון. כל המהלך של הסוגיה הוא כזה. זאת אומרת, כולם מסכימים שהחובה היא קריאה שמה בוקר וערב, או פרק בבוקר, פרק בערב, וזהו, מינימלי לגמרי. מעבר לזה יש מצווה, המצווה לא במובן הפורמלי, זה מה שנקרא בגמרא פה חובה. מצווה, הכוונה, יש עניין. עניין ללמוד תורה בגלל חשיבותה של התורה, זה לא קשור לחלק הפורמלי של ההלכה. כולם מסכימים לזה. חוץ מרבי שמעון בר נחמני. רבי שמעון בר נחמני אומר, זה רק ברכה ליהושע בן נון. זה לא אומר שהוא חולק על העיקרון. רק את הפסוק הזה מפרש כברכה. העיקרון אולי קיים, אבל מפסוק אחר. זה יש מקום לדון. עכשיו תראו איך זה מסתיים. מסתיים בצורה מאלפת. תנא רבי, דבר רבי ישמעאל. דברי תורה לא יהיו עליך חובה, ואי אתה רשאי לפתור עצמך מהם. זה סוף הסוגיה. מה זה? אנחנו היינו מבינים, לולי כל מה שהסברתי עד עכשיו, יש לי אמירה מוסרית כזאת, פסיכולוגית. אל תתייחס לזה כאיזשהו עול מציק, אלא תנסה לאהוב את זה. לא. זה המשך מסקנת הסוגיה. הוא אומר, דברי תורה לא יהיו עליך חובה. זה לא חובה. אבל אי אתה רשאי לפתור עצמך מהן. החובה זה קריאה של בוקר וערב. אתה לא צריך. אבל אי אתה רשאי לפתור עצמך מהן, מצווה ודאי שיש. מצווה עוד פעם, לא במובן ההלכתי הפורמלי. עניין. בניגוד, וזה רבי ישמעאל. בניגוד לרבי שמואל בן נחמני שאמר שזה לא חובה ולא מצווה, אלא ברכה. זה לא אמירה מוסרית, זה הסיכום ההלכתי של מה שכתוב פה בסוגיה, לכל אורך הסוגיה. זה שוזר כל חוליה וחוליה במהלך הסוגיה הזאת. כל הסוגיה הזאת מכוונת לקראת שורת הסיום הזאת, שאומרת שזה כן מצווה, זה לא חובה, אבל זה כן מצווה. נגד רבי שמואל בר נחמני. וזה מה שהוא כותב, אי אתה רשאי, לפתור עצמך מהן, אל תהיה עם הארץ. אל תחשוב שאם קריאת שעה בוקר וערב יצאת ידי חובה, אז אתה פטור מכל השאר. אתה לא רשאי לפתור עצמך מהן. ואת זה צריך להגיד לעם הארץ, כדי שלא יישאר עם הארץ. לכן מצווה לאומרו בפני עם הארץ. זה כל המהלך של הסוגיה. עכשיו תראו את הגמרא בברכות. הרבה מאוד מהראשונים ומהאחרונים שואלים סתירה בין הגמרות האלה. הגמרא בברכות אומרת משהו שלכאורה הפוך לחלוטין. כתוב ככה, תנו רבנן, נתחיל נגיד מפה, זה החלק החשוב לענייננו, תנו רבנן, ואספת דגניך, מה תלמוד לומר, מה זה מלמד, לפי שנאמר לו ימוש ספר התורה זה מפיך, כן? כל הזמן צריך לעשות ללמוד תורה, יכול דברים ככתבן, כפשוטו, אז אי אפשר לעשות שום דבר חוץ וללמוד תורה, תלמוד לומר, ואספת דגניך, הנהג בהם מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל, אתה יכול ללכת לעבודה, לא צריך ללמוד כל הזמן, בזמן הפנוי, תלמד. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורע בשעת הרוח. תורה מתאה עליה. אז זאת עבודה מאוד קשה, חקלאות, זה תופס לך את כל היום, כל הזמן. מתי תלמד? תורה מתאה עליה. עכשיו אומר, מה פתאום? בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אל תעשה שום דבר מזה, תשאיר לגויים לעשות את זה. אתה תלמד תורה כל הזמן. אם אין ברירה, אין ברירה, אבל באופן עקרוני צריך ללמוד כל הזמן. עכשיו, כולם שואלים שהגמרא הזאת היא ב-180 מעלות הפוך לגמרא במנחות. הגמרא במנחות רבי שמעון בר יוחאי, מה הוא אומר? קריאת שמע בוקר וערב מספיק. רבי ישמעאל מה אומר? מה פתאום? לא ימול ספר התורה, צא ולמד שעה שלא מן היום ולא מן הלילה. כל היום צריך ללמוד. מה כתוב פה? דיוק הפוך, עשו הצרכה. רבי ישמעאל אומר, אתה יכול ללכת לעבוד, לא צריך ללמוד כל היום. רבי שמעון בר יוחאי אומר, מה פתאום? אפילו לעבוד לא, אתה צריך ללמוד כל הזמן. איך זה מתיישב עם זה שקריאת שמע בוקר וערב זה מספיק? כולם שואלים, יש פה סתירה חזיתית בין הסוגיות. איך שלמדנו את הסוגיה במנחות, זה ממש לא סותר. הם שניהם מסכימים, לגמרי מסכימים. אין ויכוח בכלל, הגמרא עצמה אומרת שרבי ישמעאל לא פליג על רבי שמעון בר יוחאי, פליג על רבי שמואל בר נחמני. רבי שמעון בר יוחאי, אין לו מחלוקת עם רבי ישמעאל, וגם פה זאת לא מחלוקת. שניהם מסכימים שהמצווה זה קריאה שם בוקר וערב. רבי שמעון בר יוחאי אומר את זה במפורש, ורבי ישמעאל הגמרא אומרת שהוא לא חלק על רבי שמעון בר יוחאי, אז גם הוא מסכים. אז מה זה לא ימול ספר התורה הזה מפיך כל היום וכל הלילה? שפה גם פתאום רבי שמעון בר יוחאי מצטרף לזה. זה העניין שבתורה, לא מצוות תלמוד תורה, זה תלמוד תורה. זה כולם מסכימים. שאלה היא, עד כדי כמה, או כמה אני יכול לעסוק בדברים אחרים על חשבון תורה. זה פרשייה אחרת, על זה יכול להיות שיש שוב ויכוח, לא בטוח שזה אפילו ויכוח, זה המלצות, זה כבר דיון אחר. וברמה העקרונית זה ברור לגמרי מתוך היחס בין הסוגיות, שזה מאוד מחזק את כל מה שהתמה הזאת, כן, שחורזת את הסוגיה במנחות. שכל הסיפור הזה זה המתח הזה בין הרובד הפורמלי שמנסים לצמצם אותו ככל האפשר, לבין המשמעות של לימוד תורה כרעיון, שהוא כל כך יסודי, שדווקא בגלל זה מצמצמים את המימד הפורמלי שלו, ומשאירים אותו כאיזשהו רעיון שמחייב מעצם ההבנה של מה זה תלמוד תורה. עכשיו, כמה השלכות שבזה אני אסגור את המעגל שבו פתחתי. א', אם באמת זה המצב, אז מה שכתוב שנשים פטורות ממצוות תלמוד תורה זה בלתי רלוונטי לחלוטין. הן תורות מצוות תלמוד תורה, לא מתלמוד תורה. מה זה קשור לתלמוד תורה? מצוות תלמוד תורה הן תורות, בסדר? אבל מה שאנחנו לומדים תורה, מצוות תלמוד תורה שבזה זה חלק זניח לחלוטין. קריאה שמע בוקר וערב, אתה יוצא ידי חובה. תלמוד תורה זה סברה, זה דבר שאותו צריך לעשות, כי אנחנו מבינים שזאת התשתית הכי בסיסית של החיים הרוחניים שלנו. עכשיו, למי זה פונה? זאת סברה, לכל מי שמבין את הסברה, לכל מי שהסברה רלוונטית עבורו, אז ברור שהוא חייב בזה. על זה יש אגב הרבה ראיות. מצוות שיסודן בסברה, לא נאמרו עליהם הכללים האלה של נשים פטורות, קטנים פטורים, לא יודע, אלה פטורים, אחרים אין פטורים. מי שהסברה רלוונטית לגביו, הוא חייב במצווה הזאת. לכן, לטענתי, נשים חייבות בתלמוד תורה בדיוק כמו גברים. ללמוד את כל התורה כולה, מאלף ועטף, עם כל המפרשים, בעיון, לא רק להלכה, מכל הצדדים והמינים, הן חייבות בדיוק כמו גברים. חייבות במובן הערכי, לא במובן ההלכתי, מצוות תלמוד תורה נשים פטורות, אבל מתלמוד תורה נשים חייבות. עכשיו שאלה, בשולחן ערוך ראינו למעלה שנשים מברכות ברכות התורה. כולם התנפלו שם על השולחן ערוך, למה? מה פתאום? הרי הן פטורות במצוות תלמוד תורה. אמרתי שכל המתנפלים מניחים שזה ברכת המצוות. אבל אני טענתי שברכת התורה זה ברכת השבח. על מה מברכים בברכת השבח? על השבח שאנחנו מבינים מה המשמעות של הקדוש ברוך הוא שנתן לנו תורה. מי שמבין מה זאת תורה, משבח את הקדוש ברוך הוא, זה שהוא נתן לנו אותה. עכשיו פה, נשים לא רק שמבינות מה השבח, הן גם חייבות לעסוק בתורה במובן הזה. לא במצוות תלמוד תורה, במשמעות הרעיונית, העקרונית של תורה. נשים הן כמו גברים בהקשר הזה. אז ודאי שהן חייבות בברכת התורה, זה לא תירוצים. הייתי אומר, זה מסברה שהן חייבות בברכת התורה. לא צריך תירוצים למה שולחן ערוך לא פותר אותן. זה ברור שהן חייבות. כמו שהן חייבות ללמוד תורה, חייבות במובן של מצווה, לא במובן של חובה. זו מצוות תלמוד תורה באומן הפורמלי, אלא זה העניין של תלמוד תורה. אז הן גם מברכות ברכת התורה, כי ברכת התורה זה ברכת השבח של הוו גודל לאלוקינו. זה הפסוק שאומר. מי שמבין מה זאת תורה, צריך לברך את הקדוש ברוך הוא, את זה שהוא נתן לנו את העניין הזה. רק הערה שלא נשאר, בכל זאת אני מדבר פה עם סטודנטים, אז בגמרא כתוב, בגמרא שקראנו שם במנחות, כתוב שם שללמוד חוכמת יוונית צריך למצוא שעה שהיא לא מן היום ולא מן הלילה. כל השאר צריך לעסוק בתורה. זה כמובן מעורר את השאלה מה זאת תורה. עכשיו, בהגדרה מה זאת תורה זה כמובן עניין להרצאה נפרדת, אבל לדעתי עיסוק בחוכמות בהחלט נכלל בעניין הזה. מה שנקרא שם חוכמת יוונית, יש כמה ראשונים שמסבירים את זה, זה אולי איזה כתבי הומרוס או כל מיני דברים שעלולים להביא להידבקות בתרבות היוונית באיזשהו מובן מאוד מסוים. אין לזה שום קשר ללימוד חוכמות הרגיל, יש ראשונים שאומרים שכן, אבל נדמה לי פשוט שזה לא נכון, וגם יש ראשונים שאומרים שזה לא נכון, כן? הראשונים למדו חוכמת יוונית, הרמב"ם למד חוכמת יוונית, איפה הלך האיסור הזה? אז לכן אני חושב, זה, הרבה פעמים אני אומר לתלמידים, שהמקום היחידי בעולם שבו עדיין לומדים חוכמה יוונית זה בישיבות. זאת אומרת, המקום היחידי, מי עוסק היום בפילוסופיה היוונית? רק מי שלומד, מורה נבוכים ורס"ג. זאת אומרת, זו פילוסופיה היוונית בסך הכל. אחרים כבר לא מתעסקים עם פילוסופיה היוונית, זה משהו אנכרוניסטי. אז הטענה שלי זה שלא צריך ללמוד מכאן שתורה זה בהגדרה משהו, המובן המצומצם שבדרך כלל מגדירים את המושג תורה, הכוונה ללמוד גמרא וסוגיות הלכתיות ודברים כאלה. אלא יש פה משהו הרבה יותר רחב, ועליו צריך לדון לחוד. מי שמכיר את הטרילוגיה שלי, יש שם דיון ארוך בעניין הזה בספר השני. אבל לזה אני כבר לא אוכל להיכנס כאן. זהו, אני אפסיק את השיתוף רגע, ואתם מוזמנים להעיר או לשאול, מי שרוצה, אז בשמחה.
תודה רבה.
זהו? אוקיי, אז נעצור כאן. שיהיה לכם חג שמח.
תודה רבה, חג שמח.
חג שמח.
שמח.